זאת אומרת, כשיש להם גילויי יצירה והמדע הרעים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הסגנון שבהם, כלומר שבהם, הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועדת למילוי חיים במידה מרובה, מזוהר קלוש לזוהר עז ומקריב. וכל זה הוא כשיש להם עם היצירה והמדע החופשי את הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוהי המונח בטבע נשמתה. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, אבל לא אומה שלמה. איך אורגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין, כל וכל מה שתוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה לתוך מערכת הפילוסופיה, הוכרחה האחרונה להעמיד סימן של הגדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, הבא באמת לאירופה רק בשאלה מעת היהדות, וככל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. אותנו, אם נהיה משלימנו, אם לא נתגבר להתעטף בסילת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, הטוב המוחלט, הטוב אל הכל, לזאת ראוי לחסות, ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה, ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי הנצחי שבמציאות כולה. ראינו שהוא אפילו תמיד לצאת בעקבותיו במובן לאומי וכללי. אבל כן, האהבה האלוהית והדבקות באלוהים מילה מדבר עצמי אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכלליים של העולם שאין להם ביסודם כי עם האהבה עצמית הגסה. כאשר התהלכנו עם הלאומים שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוח המזר אשר לא היה יכול להימזג בנו והיה בכוחרינו. והנה נצטרפנו בקוראוני, עברו עלינו שנות אלפיים שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים, היינו אומה פורחת באוויר וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוהי המוחלט. מצב משום לזה היה לנו לרפואה יפה וקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוהי הכלל. זה החלק הראשון של הפסקה. בחלק הראשון, בשתי הפסקאות הראשונות, קודם כל הרב תובע מלמד כלל במהלך התפתחות החיים. המצב הזה שהחיים פורחים הוא תלוי בהארת הנשמה. כלומר, גילויי החיים, כשהם הולכים ומתגוונים, מתפתחים, מתקדמים, נעים קדימה, מתגלים למלוא רוחבם ועומקם. כל זה תלוי אם הם נדחפים ממקור. השאלה אם החיים פורחים, אתה יודע כמה הנשמה מאירה בהם. כי הנשמה היא באמת תוכן גדול. ככל שהתוכן הזה נדרש יותר להופיע, אז הוא מוליד תנועה אדירה בחיים בפועל, שהם הולכים ומתפתחים. הם בצדדים המעשיים ציוריים שלהם, מה שקראנו להם הצדדים האסתטיים, כישרונות היצירה, לבטא, לצייר, למלא, להציג את החוויה, כל אלה כלולים בגילויי היצירה. והם מבחינת היכולת לפענח אותם, לנהל אותם, לארגן אותם, לצפות מה עתיד לקרות, כל זה קשור לחוכמת המדע. כל זה, כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה במדע הרואים, המצב הזה הוא תלוי בהארת הנשמה. כך כותב הרב בפסקת תנזי, בעמוד תנבר, סליחה, בעמוד סמך זן. זו פסקה שצריך ללמוד אותה לפני עצמה. רק אנחנו נקרא אותה בגלירות, כי היא מלמדת את הכלל הזה שדיברנו עכשיו. כשכוח ישראל גדול, כוח, הכוונה, כוח לעומת בפועל, כלומר, כשהנשמה, כשכוח החיים, כשכוח ישראל גדול ונשמתו מאירה בקרבו בהופעה, וענפיו המעשיים מתוקנים, כלומר, גם הצינורות שדרכם הנשמה יכולה להאיר ולהופיע, הם מתוקנים בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה. ללמוד פה את המושגים הללו, אבל משייך למציאות המיוחדת הזו של ייחוד קודש בריחו ושכינתי במקדש, ממשלה, נבואה וחוכמה. אז הנשמה עכשיו יכולה להופיע, כי גם זה עת כזו שבה הנשמה פוקדת את החיים להיגלות, וגם ענפי החיים, הצינורות שדרכם הנשמה יכולה להתגלות, הם מתוקנים בסדר. אז ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים, ולא רק זה, אפילו יש יכולת לספוג, לבוא במגע, להציץ, אל תוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. התגברות עוז החיים הטבעיים. כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. כמה הרחבה? התחום ארוך י"ב מי כמחנה ישראל כולו כופל באמת את כל העולם באיכותו. צל גבולות עמים למספר בני ישראל. לעומת זה, מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנתקו רגליה ומה מבית חייה, כל ביטוי פה. כמובן, ביטוי מדויק ומכוון, אבל מכל מקום כשהנשמה כבר לא מאירה, אז החל הצמצום להיות נטבע. כל עוז חילוני, כלומר שהחיים, חיי החול, מלאים מן העוז הזה, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניות, ואז גם מסתגרים שלא לקבל חס וחלילה השפעות מעמים אחרים, כי כל מחשבה שלו נתגדלה כולה במחנה ישראל, יכולה להרס את סדר האמונה בחיים ישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיטה. נחזור לפסקה שלנו, אם כן. כשהחיים פורחים, זה בגלל שהנשמה נתגלה בהם. זה קשור למה שלמדנו בפסקה א', שכשהנשמה מאירה בגוף, אז זה גם מעניק לחיים משמעות וגם מברר ומבסס ומבטיח את נקודת קיומם, זה למדנו בפסקאות א' ב', וזה גם מביא את החיים לידי פריחה. ובאמת בעת כשהנשמה מתעוררת לחיים, אז מתגלה התפתחות מועצת של החיים בשדה היצירה שלהם, גם בתחום של החיים האנושיים וממילא בתוך כך גם יש לזה השפעות בחיים הישראליים שלנו. ובעוד שבמשך שנים רבות החיים ההמוניים היו עיוורים, כלומר לא היו מבוססים על גילויי יצירה ומדע מפותחים, אלא אצל ההמון החיים התבצרו רק בדלת אמות של הקיום הפשוט, לחלוב מן העז, לכתוב את העגבנייה, את החיים הפשוטים שאין להם רוחב ואין להם שכלול, והחיים הם שגרתיים. אבל כשהנשמה האנושית הולכת ומופיעה, הולכת ומאירה, היא צריכה המון חיים, והיא צריכה שהחיים האלה יופיעו ברוחב גדול, בעומק, שיפתחו כלי ביטוי, צורות דיבור ומבטא, יכולת של התפתחות ספרותית וציורית, וגם הכישרונות האנושיים, היכולת לחקור, לארגן את המידע, לצפות מה עתיד להיות, להתערב אפילו במנגנונים של המערכות הטבעיות, הנדסה גנטית, משיבות גנטית. כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי היצירה במדע הראויים, זאת תופעה שאנחנו עדים לה. ואנחנו מבינים שמה שמחולל אותה זה לא התפתחות של החיים בפועל מצד עצמם, אלא זה מצד הדחיפה של הנשמה להופיע. כך זה בחיים הכלליים, וכך זה גם בחיים הלאומיים, ישראליים שלנו. אלא שאז, אומר הרב, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. בשעה שהחיים לא היו מפותחים, לא פרחו, אלא היו כולם אחוזים בדלת אמות. כן, המצב הזה, שם בפסקת תדבר, ראינו שיש כמה תיאורים למחנה ישראל. יש מחנה ישראל של מלבית מילים, יש 2,000 אמה, יש דלת אמות. כן, המציאות המצומצמת ביותר רחשב את דלת אמות. מה זה דלת אמות? קיומו של האדם. כשאדם לא נע מן המקום, אז הוא צריך לפישוט האיברי דלת אמות. למה קומתו של אדם 3 אמות ופושט את ידיו, אומר לנו אותו סדר רבי, דלת אמות. ההתרחבות המינימלית של החיים, כן, האדם הוא לא אבן, הוא לא צמח, הוא לא עומד במקום, אבל הוא נשאר נטוע במקום, פושט את ידיו לכל הכיוונים, כמה רחבים חיים כאלה יכולים להיות. וכשהחיים לא מופיעים בצורה רחבה, אז תופסים את הדעה בצורה של מכניקה טבעית עיוורת חרשת. הביטוי הזה לקוח מעמוד נ"ג, פה ביד בעמוד פה, כשהרב מתאר את המצב של התפיסה האמונית, הדתית, המוסרית, שהייתה בשעה שהחיים היו מאובנים. ורב אומר, לעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוהית למין מכניקה טבעית, עיוורת חרשת אסורה בדעות הקרות שאין להם מה להפרות ומה להחלות. בחיים הגלותיים, החיים המאובנים, כשהחיים נשארים בדלת אמות, אז איפה החיים יכולים להתרחב? בהלכה. בהלכה, כלומר, בהתפרטות, שם החיים יכולים להתרחב. אבל בדעה האלוהית, כן, התפיסה היא מאוד מאוד דלה, מאוד מאובנת. ואז כולם יכולים לחשוב אותו דבר, כי בעצם אף אחד לא חושב כלום. בגלל שאף אחד לא חושב כלום, אז כולם יכולים לחשוב אותו דבר. אבל כשהחיים פורחים, ואז כל יחס אל הדעה ומצד גילויי החיים כפי שמתגוונים ומשתכללים, וכל אחד נותן את הצבע המיוחד שלו, וכל אחד פוגש אותה מנקודת המבט שלו, ויש לו כישרון ביטוי מסוים, יש לו חוכמה מתפתחת בו, אז ביחד עם הברכה הזו שאתה רואה שהחיים פורחים, אתה מגלה שהדעות כבר לא יכולות להיות נשארות מאובנות במקום אחד. וזה מאוד מפחיד, כי מי שהיה רגיל שביטחון האמונה היה במה שההמון נהה אחרי דעה בצורה עיוורת חרשת, ועכשיו הוא רואה שהחיים מפותחים, ויש חקירות, ויש משכילים, ויש שאלות, ויש תפיסות, ויש חיים הולכים, משתכללים, חוכמה מאוד מפותחת, זה נראה אסון. ואז מנסים, זה תופעה שהרב דיבר עליה בפסקה הקודמת, כן? אז מנסים בני היישוב הישר, אלה שאחזו עד עכשיו באמונה או בדעת אלוקים בצורה בלתי מפותחת, בצורה, אני מדבר על התפיסה האמונית, בצורה שהרב קרא לה, מין מכניקה טבעית עיוורת חירשת, אז הם מנסים להיאבק באויב הזה שנקרא הרחבת החיים. באמת הרחבת החיים היא בשביל הנשמה. הנשמה היא זו שהולידה אותה, והיא לא שדרשה שתהיה הרחבה כזאת. אבל כשהחיים מתרחבים ומתחילים להופיע גם בגילויים חלקיים, בכל מיני ביטויים, בשאלות, כשהחיים הללו הולכים ומתפתחים, הולכים ונעים קדימה, כשכל החיים כולם מקופלים בדלת אמות, כוונה, הרגליים נוטות במקום אחד, אין תנועה, כן? התנועה היא מאוד מאוד דלה. אבל כשהחיים הולכים ומתפתחים, אז יש תנועה, והמחנה ישראל לא דלת אמות, כן? הוא 2000 י"ב מי, אחר כך, 400 פרסה ל-400 פרסה, שזה התיאור של הגודל האדיר, הרוחב האדיר של החיים שבארץ ישראל, בזמן התעוררות הגאולה. כן? 400 פרסה ל-400 פרסה, תראו את היחס בין דלת אמות, כן? ל-400 פרסה ל-400 פרסה. זה משהו אדיר, כן? ההתפתחות של רוחב החיים. כשהחיים הולכים ונעים קדימה, כן? אז כל אחד תופס את עצמו באיזשהו שלב, לא כולם נמצאים הגיעו לסוף. לא אצל כולם החיים נמצאים במלוא רוחבה, עומקם וגובהה, עם הגילוי המושלם של הנשמה. לא. הם מסתדרים, אומר הרב, סידורי הצביון שלהם, יש סגנונות שונים, הבנות שונות, תפיסות שונות, כן? זה לא מתחלק בהכרח לטוב ורע. זה נכון שכשלפעמים כשאדם נמצא באמצע הדרך והוא מנסה לגבש מנקודת המבט שלו תפיסת עולם, זה יוצא בצורה מאוד חלקית ועובד. אבל באמת סידורי הצביון של החיים הללו הם על פי מידת הערת הנשמה. יש מי שהנשמה מהירה בו בצורה קלושה. כן? זוהר, הביטוי הזה, סידורי הצביון שבהם, שבחיים, הולכים תמיד ממטה למעלה. הרב אומר, כל הדעות הללו, הם כולם לפי מידת הערת הנשמה. זה נכון שמנקודת המבט של אותו אדם, שהוא, הנשמה, עוררה אותו להרחיב את חייו, והוא עסוק מאוד בגילויים האסתטיים, ביצירה, באומנות, בפיסול, כן? אבל את התוכן הוא עליי לא קלט. כן? זה עלול להופיע במטבע מאוד מאוד מנוולת ומכוערת. תראה לראה גם את ההשקעות, מאיכן זה מגיע, מאיזה תרבות זה מגיע. אבל, אומר הרב, באופן כללי, כשהחיים נעים קדימה, כן, הסידורי הצביון של החיים, הם מסודרים ממטה למעלה, כלומר באיזשהו מדרגה בדרך. יש כאלה שאצלהם מילוי של חיים במידה מועטת. החיים הם עדיין לא מספיק מפותחים, כן? אז לכן, אם מידה ממועטת כזו של חיים, הם מנסים לקלוט משהו מן הדעות. התפיסה שלהם היא חלקית. ויש כאלה שהחיים כבר מספיק מפותחים אצלם, חיים במידה מרובה.
זה גם מתרבה.
מה?
זה גם מתרבה.
כן, זה כל הזמן הולך ומתרבה. אז היחס, אומר הרב, הוא לא דווקא בחלוקה של טוב ורע, אלא בחלוקה של מעטו או הרבה או. מעט חיים, הרבה חיים. הביטוי הזה זוהר קלוש, זוהר, אז הוא מגריר, הרבה פעמים הרב משתמש בו, זוהר זה ההערה של הנשמה. כשהנשמה מהירה, מקרינה החוצה, מקרינה על ההופעות, כן? זוהר. או זה ביטוי של התוכן עצמו, ההערה של התוכן עצמו. זוהר זה כבר השפעה של הנשמה על ההופעות. אז השאלה עד כמה חיים יש פה, זה תלוי באיזה שלב אתה נמצא. מה שחשוב זה להבין שאנחנו נמצאים בתהליך דינמי, בתהליך של תנועה מתפתחת, חיים הולכים ומתפתחים. כשחיים הולכים ומתפתחים, אז הם לא מסתגננים כולם בסגנון אחד. כי לא הדפוס, לא השטנץ, או לא הדפוס המאובן, הוא זה שקובע את שגרת החיים. חיים הם לא שגרתיים, הם מפותחים, כל הזמן הולכים ומגלים גילויים חדשים, הם צריכים להתייחס אליהם. וגם הרוח האנושית מתפתח, ויש בעיות, ויש תפיסות, והחוכמה האנושית היא מנסה לפענח את המציאות, היא כבר לא עומדת נדהמת לעומתה. ומאבדת את ערכה לפניה, זה לא שחוכמה האנושית אומרת, אין לי שיח ושיג עם המציאות, המציאות גדולה ממני. לא, לא, חמישים כבר מצליח להציב איזו עמדה, ומנסה לפענח ולהרכיב ולהבין ולעבד את הנתונים ולארגן אותם ולהוליד מהם תצפיות וניסויים חדשים ולנסות לנסות את הניסויים וגם כלי הביטוי יכולים משתכללים. אז בסופו של דבר אנחנו יוצאים בתהליך שהחיים הולכים ומתגלים עם הערתם, עם ההשפעה שמקבלים, הזוהר שמקבלים מן הנשמה. מתי התהליך הזה הוא תהליך בריא? תהליך שעתיד להאיר בקרבנו את הערת הנשמה? מתי על פי מידת פריחת החיים, כך אנחנו בטוחים שגם הנשמה תופיע יותר, כי זה מה שלמדנו בפסקה א'. כל זה הוא כשיש להם, כלומר לחיים, עם היצירה והמדע החופשי, ביטוי מאוד חשוב, הבסיס היסודי של רוח האומה היחידה, של השאיפה אל הטוב האלוהי המונח בטבע נשמתה. זאת אומרת, דיברנו על כך שהחיים הפורחים עניינה לגלות, לשכלל את הצינורות, כלי הביטוי של הערת הנשמה. ועל פי איזו מידה נדאג שכשהחיים הולכים ומתפתחים, הולכים ומתגברים, משתכללים, עדיין את הנשמה הם יביעו ולא דעות מנוולות, כאורות ששייכות לצדדים הנמוכים שלנו. אומר הרב, זה בתנאי שכל גילויי יצירה והמדע החופשיים הם מיוסדים על בסיס את מה הם באים להוציא אל הפועל, מה הבסיס שעליו הם נבנים, השאיפה אל הטוב. כלומר, המוסר. המוסר, רוח האומה היחידי. כלומר, הרוח המיוחד לנו, של האומה היחידית, זהו השאיפה אל הטוב האלוהי. האמונה בטוב והשאיפה אל הטוב. אם החוכמה והאומנות, גילוי היצירה, מתפתחים באופן חופשי, אבל באופן שלא מחויב אל הטוב, לא מחויב לשכלל את המוסר, אז צריך לחשוב שמה ההתפתחות הזאת היא כמו גולם, שהולך ומתפתח באיברים, אבל הפנים שלו נשאר ילדותי. כן, מה קורה לאדם שהוא מפותח מבחינה שכלית, יכולת הביטוי שלו היא של אדם בוגר, השכל שלו הוא של אדם בוגר, מבחינה מנטלית, נפשית, הוא נשאר דרך שלו. אז זה מצב אומלל מאוד, מכיוון שאין לו את היכולת לנהל את המידע שנצבר בידיו על פי הדפוסים של טוב ורע. ואז כל החוכמה והכישרון שעומד לו, שיש לו, עומדים לו רק לרועץ. כן, הם מאבדים את חייו, נעשה אגוצנטרי, אנוכי, אבל תפיסה שלהם מאוד ילדותית, כמו ילד שהוא ילד אנוכי. אז הוא נשאר ילד, הוא ילד עם כישרון יכולות של מבוגר. זה אסון. זאת אומרת הרב, אם החיים, אם כל מה שהם הולכים ומתפתחים באופן חופשי, יישארו נאמנים, מחויבים, לשכלל את המוסר, הם, נקודת המוצא שלהם, הוא הרצון הטוב, זה הרצון טוב כפי מה שבישראל יודעים מה זה טוב, זה תכף עוד נדבר, כן? ולשם הם שווים את הרצון הטוב הזה, הם רוצים להוציא אל הפועל, שיהיה טוב, שיהיה טוב לאדם, שיהיה טוב לעולם, שיהיה טוב לעמים אחרים, שיהיה טוב להם, העיקר שכל החומה והכישרון והיכולת וכלי הביטוי יהיו מגויסים כדי להאדיר את הטוב. אז, ככל שהחיים יפרחו יותר, אז הנשמה תופיע. את החשבון הזה עושה הרב בכמה מקומות, ביניהם פה בעדר היקר. בואו נלמד פה בעדר. עמוד למדבר. הרב אומר כך, כל סכסוכי הדעות שבמין האנושי, בכל עם ולשון, בפרט, ובישראל, בפרטי פרטים, עומדים ביסודם רק לבסיס המוסרי. כלומר, נראה לך שוויכוחים זה ויכוחים בדעות. כן? הוכחות, מדעיות, יש אלוקים, אין אלוקים, יש ניסים, אין ניסים. כן, צריך להחזיר שטחים, לא צריך להחזיר שטחים. התרבות היא כזאת, תרבות אחרת. בעצם, נראה לך שהסכסוכים האלה, הנושא שלהם זה הדעות. אומר הרב לוק, דע לך, שכל סכסוכי הדעות שבמין האנושי עומדים ביסודת רק על הבסיס המוסרי. מה הכוונה הבסיס המוסרי? בעצם זה תלוי, הדעה הזו שפלומי נוקט היא בעצם תלויה מה מידת הרצון הטוב או הרצון לטוב שיש. מסביר הרב, וכאן זה כלל מאוד חשוב, הכל יודעים שהחוכמה והכישרון, כלומר כמה שאדם חכם מוכשר, יש לו יכולות, הוא מפותח שכלית מבחינה אינטלקטואלית, הוא חריף, הוא נבון, הוא פיקח, כל זה זה רק היכולת שלו. זה לא, אדם חכם יותר זה לא אדם טוב יותר. אדם חכם, כראשו של ראש, הוא מסוגל להביא, לפענח, ליצור, לעבד, לצפות, לחזק ולהאדיר את היכולת השכלי או את היכולת המעשי. יכולת שכלי מצד החוכמה, המון משאבים מגויסים כדי לחזק ולהאדיר את היכולת השכלי, משאבים לימודיים, משאבי למידה, אוניברסיטה ואקדמיה ואינטרנט, המון מידע, כן, עובר אצל האדם וקורסים איך אדם מסוגל לסגור, כל אלה זה משאבים מגויסים לחזק ולהאדיר את היכולת השכלית או את היכולת המעשי, הכישרון המעשי שלי. כל זה זה מחלקה אחרת. החוכמה, הכישרון, עומדים, הם שייכים ליכולת. המוסר, אומנם הוא תחום אחר, עומד הוא לתקן את הרצון האנושי שיחפוץ בטוב. כשאדם לומד מוסר, עסוק במוסר, לומד מהו הטוב ואיך להטמיע אותו בקרבו, וכמה יהיה טוב לאנשים אחרים. כל זה, את מה זה מפתח אצלו? לא את היכולת השכלית או המעשית, אלא את הרצון. נכון שהוא יודע המון דברים, אבל השאלה אם הוא טוב, אם הוא חפץ בטוב, כדי שהאדם הזה, בכל מידה שיש לו, ישתמש לטוב ולא לרועץ, ישתמש לכלל ולא לפרט על חשבון אחרים, צריך שאת הרצון שלו נשחרר. וזה תפקידו של המוסר. והנה, אם יגדל היכולת האנושי על 1.7, כלומר פי 7, ילמד, המון מידע יעבור אצלו. אבל אם רצונו הטוב לא יתפתח, הוא יודע המון. אבל אם מבחינה מוסרית, הרצון הטוב שלו לא מפותח, על פי ההדרכה של המוסר השלם, אם הוא לא לומד מוסר, אם הוא לא מתקן את מידתו, לדעת, הוא יכול לדעת המון גמרא, גמרא, מדרשים. אבל אם את הרצון הטוב שלו הוא לא מפתח, אז הלא ריבוי הכוחות והכישרונות יועילו רק להוותו. מה זה להוותו? הוא פה למטה לשברו, לאסונו. רק חורבן זה יביא עליו. יש לו המון כישרון והמון מידע, והוא חכם ופיקח וחריף. אבל אם הוא לא טוב, כל היכולת הזו רק תרסק אותו, תאבד אותו. למה? כי האהבה העצמית, כשמתגברת למעלה ממידת היושר, ומה גרם לה להיות כל כך מנופחת ומפותחת ומטופחת ומטפחת את עצמה, באובדן המוסר. בגלל שאדם לא למד מוסר, הוא לא למד מוסר, לא עסק במוסר, לא עסק בדרכה המוסרית, הוא לא מאמין בטוב. הוא עסוק באמת, כל מיני תורות קטגיות, אבל בטוב, בערך, הוא לא מאמין כבר. הוא רואה את כולם רעים, אז גם הוא. כי הוא לא למד את המדע של הטוב, את חוכמת הטוב. אז במצב כזה, אותה האהבה בעצמה מעין לה מעמד הגון בחיים הרוחניים והנצחיים, היא משתפלת והולכת, ואת מה האדם חפץ? חפצים גסים וכאורים. אז הוא מחפש כבוד, מחפש ממון, אז עכשיו הוא משתמש במידע שיש לו כדי שיהיה לו כבוד, כן? אז הוא מפרסם פרסומים, מתמדים, הוא מסוגל מאוד מאוד להרשים בדיבור שלו, ביכולת שלו, אבל הכל זה בכלל לא כדי, זה לא השכנה שזה לא לישמה, זה גם לא אמיתי, אז עכשיו הוא יבלבל וישקר והכל כדי, כי הוא לא יקבל תואר דוקטור אם הוא לא יפרסם 16 פרסומים מאמרים בעיתונים חשובים בעולם, אבל אין לו כבר 16. אז הוא ממציא דברים, פעם אחת הקפה גורץ סרטה, פעם אחת גפה. כן, יש המון המון מחקרים כאלה, המון מחקרים שמפרסמים, לא על פי
נתונים מדעיים. השאלה, מה משרת אותך? יכול להיות שאתה יש לך המון יכולת. אבל מה משרת אותך בשיקולים, האם כן לעצב ככה את פני המדינה או לעצב אחרת המדינה? אם אדם לא עסוק לגדל את רצונו הטוב, אז בסופו של דבר, כל החכמה הזאת תשרת איזה אינטרס שפה וקטן. של כבוד עצמי, של רצון להרבות ממון. יש לו איזה חשק, איזה טייגר, זה את הכל הוא מנהל, הכל כדי לשים את הטייגר הזה. אותה אהבה בעצמה מעין לה מעמד הגון בחיים הרוחניים הנצחיים, משתפרת והולכת לחפצים גסים וכאורים. ובזה היא מוכרחת להכביד את חיי האדם בכללו, באותה מידה שיכולתו יגדל, ככל שיכולתו גדלה, יש לו יותר יכול, יותר מידע, ולא מסוגל לעכל אותה, אז כל זה משתמש בזה. זה כמו ילד קטן, כן? כמו ילד קטן, הוא בן 12, הוא בן 13, מבחינה מנטלית הוא עדיין לא מספיק חזק כדי לאחוז בטוב, והנה הוא פותח אינטרנט. אז המון מידע זורם לו בידיים, אבל אין לו את הכישרון המוזרי כדי להשתמש במידע ולשכלל את רצונו הטוב. יש לו המון מידע עובר מתחת הידיים. הוא יכול לזכור המון, לדעת המון, להרשים המון, אבל הוא משתמש הכל כדי לספק את הצרכים הכי בימיים שלו, הכי נמוכים שלו, בכל שהוא מספק אותם יותר, הם תופסים יותר מקום, עכשיו הם תופסים מקום מרכזי באישיות שלו, ועכשיו על פי זה הוא גם מארגן איזה מידע הוא תופס, וכו', 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 וכו'. אומר הרב, ולהפך, אם המוסר הטוב, המביא אצילות הנפש, רוממות קדושה, ואהבת הבריאות, יכול הוא האדם לסדר גם את אותם הכוחות המועטים הנמצאים ביכולתו על דל. הוא לא כל כך כישרוני, הוא לא כל כך פיקח, הוא לא כל כך מבריק, אין לו כישרונות מעשיים מי יודע מה, אבל באותם הכוחות הוא משתמש לברכה, באופן המביא טובה וברכה רבה לו ולעולם. טוב, זה לא שעכשיו אנחנו מקדשים את מעוטי הכישרונות. אמת הדבר. שהטובה הכוללת והשלמה ודאי תבוא דווקא מהתחברות השלמה של מילוי שני הכוחות. שני הכוחות בצורה מלאה. גם היכולת, בין היכולת המעשית, בין היכולת המדעית. כלומר, כשהחיים הרחבים מופיעים במילואה, וגם הרצון מופיע בתכלית טובו. ובהתחברם יחד, והיו לאחדים, ככל הכוחות המתגלים בעינינו במרחב הבריאה שמתאחדים במקומה, זאת אומרת, אצל האדם השלם, הרצון הטוב והאמת, כן, הכישרון המעשי של הרצון הטוב, מתאחדים יחד, הוא לא מגיש שהוא מגייס אחד מטובת השם. הסוגיה ארוכה ברד על התאחדות השכל והרצון, כן? אבל זה כל אחד יודע את זה. כי כל אחד יודע שכשהוא לומד, משקיע ומתמסר בתוכן, באיזה רעיון שיש לו גם נפקא מינה מוסרית, זה נעשה קשור יותר גם התוכן המוסרי של זה. ככל שהוא לומד יותר על הטוב, זה נעשה יותר טוב. אז כל אחד רואה שהשכל והרצון מתאחדים. כנראה יש לזה עוד השלכות ודובדות, מערכה שלמה ברב. כל מקום, כל אשר יוסיף האדם דעת, כן יכיר ביותר אחדותם של הכוחות המתגלים בסגמים שונים. ולא כפי המדע היום שנותן אמון גדול בכישרון, בחוכמה, ולא מעריך כקליפת השור את הרצון הטוב. לא עסוק לפתח אותו, לשחרר אותו, זהו משאיר לשדה ההפקר. כן? כשהוא לא נותן אמון, הוא לא מבין שעיקר האישיות מונחת ברצון. כל החוכמה. במובן מסוים, כך כותב הרב אורות הקודש, במוסר הקודש, כל החוכמה וכל הכישרון הם כולם דרכים כדי להוציא אל הפועל לשכלל את הרצון. העיקר והרצון, עיקר האישיות, עיקר האדם, עיקר הרוח, עיקר החיים, תלויים במידת הרצון הטוב שיש לאדם. וכל מה שיש לאדם חוכמה, וכל מה שיש לאדם כישרון מעשי, הכל זה כדי להוציא אל הפועל את הרצון הטוב. יש לו רצון טוב, אבל איך הוא יעשה טוב? להבין, מהי המצאות ומה, איך לרפא מחלות, איך לרפא מחלות נפשיות, איך לעזור לאנשים, אז בשביל זה לא צריך, גם חכמה וגם כישרון. אבל הכל זה כדי להוציא לפה את הרצון, אומר הרב ברות הקודש. ולגמות המתה. וכך גם כתוב פה, איבאו צדיקי באו אלמה. כן? כוחו של הרצון הוא כל כך גדול, שברצון אפשר לברוא עולם, אפשר לעשות עולם. אם יש אדם רצון טוב, מה, כפי הכוחות שיש לו מסוגל, להופיע בחיים. זאת היא ההשקפה היותר אדירה לאחדות השלמת היכולת והרצון בתכלית הגודל ושפלול האדם. כוח הגובר בכל הדרך המתמדת של התפתחות ועליית האדם ממדרגה למדרגה, מדור לדור ומתקופה לתקופת סוף הדרות. כי האישיות, הרוח האנושי הולך ומתגלה, הולך ומתפתח במהלך הדרות. מאברהם אבינו, מציאת מצרים, כן, תקופת הגאונים, ראשונים, ימי הביניים, העת החדשה, הרנסאנס, כל אלה זה תקופות קרובות בחיי האדם. רוח האדם הולך ומתגלה. במה הוא מתגלה? הוא מתגלה במידת טובו. האדם נעשה מוסרי יותר, עדין יותר, חושק בטוב, מאמין בטוב, שייך יותר לערך. וכמובן, כל זה גורם גם את ההתפתחות המדעית ואת היכולת התעשייתית והמעשית שלו. כן, הכוח הגובר בכל הדרך המתמדת של התפתחות ועליית האדם ממדרגה למדרגה, מדור לדור, מתקופה לתקופת סוף הדורות, למרות הנסיגות הניצות בינתיים, הוא כוח המוסר והצדק, שהוא, אם אתם רואים, אומר הרב, לפי מידת המוסר והצדק, הוא יקיים ויפתח גם את החוכמה והכישרון. זה מביא הרב את הגמרא בחגיגה, על עמוד אחד העולם עומד, וצדיק שמו. נכון, אנחנו יודעים שעל שלושה עמודים העולם עומד, אבל אם יש עמוד אחד שהרב הכל עומד, זה מידת הרצון הטוב. כי זה פירוש המילה צדיק. צדיק זה אדם שהוא שלם בשלמות מוסרית. האם הוא גם חכם? יכול להיות, יכול להיות שהוא חכם, יכול להיות שפחות, יכול להיות שהוא מבריק, יכול להיות שהוא פיקח, יכול להיות שפחות, אבל הוא צדיק. כלומר, הוא שלם מבחינה מוסרית. הכוחות שעומדים לו, הוא משתמש בהם לברכה, לטובה. טוב. זה פה בעדר היקר. מה למדנו מזה? למדנו מזה שמתי החיים הפורחים מביאים ברכה, מתי הם לא יעמדו לרועץ, מתי שהם מחויבים ונאמנים לכוח היותר פנימי שמצוי בחיים, זה הרוח. רוח האומה היחידי, זה לשם מה אנחנו חיים, מה הערך של כל זה, מה הכיוון שאותו החיים צריכים להוביל, שאותו החיים צריכים להגשים, מה השאיפה אל הטוב האלוהי. השאיפה הזו היא לא משהו שהחוכמה יצרה בנו, אלא האמונה הטביעה בנו. כלומר, הנשמה הטביעה בנו. כך אנחנו מאמינים שהחיים, על זה אנחנו מאמינים שהחיים מיוסדים, אנחנו מאמינים בטוב הזה. אנחנו מאמינים שהטוב הוא מקור החיים, הוא ערך החיים, וככל שהחיים יתרחבו, אז הטוב יותר יופיע. ואם לזה אנחנו נאמנים, אז כשהחיים פורחים, אז אני בוודאי שהנשמה מופיעה יותר. אז למרות שאתה רואה שהדעות הן כבר לא על פי מטבע אחד, ולא על פי סגנון אחד, ושתופסים ככה את התורה, ושתופסים ככה את התורה, והן גם הבנות חלקיות, ולא אצל כולם החיים מופיעים בצורה מלאה, ולכן התפיסות חלקיות, לא, אבל אתה מבין שהחיים מתקדמים קדימה. ואנחנו בטוחים שממהלך כזה, הנשמה תלך ותזריח את אורה. כל זה עומד לעומת אירופה. באירופה גם החיים מפותחים. יש מהפכה תעשייתית ומהפכה לאומית ובעלי כישרונות גאוניים שמפתחים את המדע בכל תחומה ואת התחום האסתטי, חוכמת המוזיקה והכישרון האומנותי. החיים פורחים. ולא רואים שהנשמה מופיעה יותר, עד רבה, זה מגביר את כוחות הרשע והעריצות. אז אולי זה מראה שכדאי להישאר בחשכת ימי הביניים. שאז אנשים לא יהיו כל כך חכמים, והחיים לא הופיעו בצורה כל כך רחבה, אבל אז גם המוסר לא היה כל כך דרוס תחת המגף של המדע. אז אולי מאירופה נלמד, שככל שחיים מתפתחים יותר, כמו שהרוח החילוני החוליני הולך וכובש, אז הטוב והמוסר והצדק והאמונה הולכים ונדחים, הולכים ונקלשים. אומר הרב, אי אפשר ללמוד מאירופה, כי אירופה זה לא אנחנו. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידעתו מעולם. בגלל שהתפיסה האלוהית שלהם הייתה תפיסה אלילית מגושמת שלא יכלה להסכים ולא נתנה לחיים להתפתח. לכן אצלהם החיים המתפתחים הם על חשבון הבריחה והבעידה והמעיסה של הדת. וחשבון שהרב עושה אותו גם בעדר יקר, נראה פעם הבאה, וגם באגרות, כמה מקומות. בואו נקרא. אירופה מתייאשה בצדק מאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. יחידי, כאן הרב עדיין מביא את אירופה בתור דוגמה, כן, מציאות תרבותית אדירה, שהחיים אצלה מתפתחים במהירות מבחינת גילויי יצירה והמדע, אבל הערת החיים, זיו החיים, עדינות החיים, הולכת ומתרחקת מהם והלאה, ואומר הרב שאי אפשר ללמוד מהם לעם ישראל. אחר כך הרב ידבר על ההשפעות של רוח עיוורים כזו אל תוך המחנה פנימה והצורך שלנו להתנזר. ושני השלבים הללו שמופיעים פה בפסקה, הם מופיעים גם באגרות עוד מקומות. כן, אירופה מתייאשה בצדק לאלוהים אשר לא ידעתו מעולם. יחידי האנושיות, כאן הרב חוזר על חשבון שבת בפסקה, יחידי האנושיות הסתגלו אל התורה היום בתור אנשים יחידים שהצליחו למרות המעטפת התרבותית הציבורית הגסה, הצליחו בכוח הבחירה שלהם להתנשא אל איזה גובה מוסרי, אבל לא אומה שלמה, לא המציאות השבטית, הקיבוצית, הלאומית של עמי אירופה. כן, איך קראו לה באירופה? השבטים הברברים, כן? והשבטים שפלשו לגרמניה. איך הורגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין, קל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, טוב, אנחנו נעריך בזה קצת פעם הבאה, לא בדיוק, בואו נראה את המשפט הבא. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, כן, זו כאן הרב מכוון אל הפילוסופיה הגרמנית, ובייחוד הפילוסופיה של ניטשה, כן, זה הפילוסופיה של הלאומים, לתת ערך ללאומים, כן, וכבר דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאם היחידים מצליחים להתנסה, כן, לזה גובה מוסרי, אבל כשמדבר על החיים ההמוניים, ששם הם מתגלים בכל עוצמתם, בפראיותם, אז שם, אם יש איזו פילוסופיה, זו פילוסופיה שצריכה לקדש את הצדדים הנמוכים, כן? להשתחרר מכבלי המוסר, כמו של ניטשה. ניטשה קרא למוסר כבלי העבדות של המוסר, כן? המוסר שמכביד על רוח האדם, לא נותן לו להתפתח, אדרבה, ניתן לחיים להתפתח במלוא עצמתם, מה שהחיים שואפים אליהם, לשם הם ילכו, שם הם ילכו. לכן, הוכחה האחרונה, כלומר הפילוסופיה, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט, כאן הרב עוזרים למה החשבון הזה הוא לא נכון אצלנו. טוב. מה?